סע.
חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. לפני כעשרה ימים סערה הארץ בעקבות סרטון שאלה במדים ובפנים רעולות, מי שאמר שהוא איש מילואים בעזה שמייצג רבים אחרים. עמד מול המצלמה ואמר שישרב לפקודות הרמטכ"ל ושר הביטחון ויציית רק לפקודות נתניהו. בתוך 48 שעות הגיע אליו מצח, עצרה אותו, וגם שמו ועברו הפלילי פורסמו, שכוח. כך צריך לעשות למי שממריד נגד צהל במלחמה. היום מתפרסם מכתב סרבנות חדש של עשרות מילואימניקים שמצהירים שלא ישרתו במילואים כי מדינת ישראל תוקפת ברפיח ולא חותמת עסקה לשחרור החטופים. ברור לי שקשה לאתר רב סרן יוד שין בחיל האוויר, אבל אולי את העשרה שחתמו בשמם ודרגתם, כמו רב סמל עומר קמפלר מהנדסה קרבית, או רסר אליצור גלוק מחיל המודיעין, יותר קל למצוא. אני בטוח שחוקרי מצח כבר בדרך אליהם, כי מדובר בסרבנות נטו. שוב, סרבנות ופגיעה מכוונת בצהל במלחמה. ואם מישהו ינסה להתחבא מאחורי טיעונים משפטיים ולהגיד שבסוף כולם התייצבו, צריך לזכור מה אמר ביום השלישי למלחמה תת אלוף עומרי דור, מפקד בסיס חיל האוויר בפלמחים, לאמיר בוחבוט. חיל האוויר היה במצב לא קשיר בפרוץ המלחמה, כי המחאה תפסה אותנו במקום מאתגר. הייתה בפלמחים 100% התייצבות, אבל לא כולם חזרו לטוס, כי צריך לבנות להם כשירות. אנחנו נשלם על זה מחיר, כי הם לא כשירים באופן מלא. זהו.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית ואני היום השוטר הרע. אחד מעורכי הדין שהשתתפו היום בדיון בבגץ בנושא גיוס החרדים ותקציביהם, אמר את המשפט הבא: מדובר בדיני נפשות של עשרות אלפי אברכים. זה מה שאני לוקח מהדיון היום. זה המשפט שמסכם עבורי את האירוע כולו. העובדה שיש כאן מגזר בין למעלה ממיליון נפש, היום מדובר בכ-15% מהאוכלוסייה, בעוד 20 שנה זה יהיה שליש מהאוכלוסייה, שפשוט פטור מהחובות והשטויות שמעסיקות את המגזרים שלנו. ולא רק שהם לא מתגייסים ולא נותנים 3 שנים למדינה ולא נהרגים ולא נפצעים ולא נקראים למילואים, הם גם תובעים ומקבלים קצבאות קיום וכל מיני הטבות שונות ומשונות מהמדינה. וכשהמדינה מנסה להתנות את המשך השפע הזה בתחום הזכויות לשוויון בנטל בתחום החובות, אז הם מדברים על דיני נפשות. ובכן, אברכים יקרים, אחים שלנו אתם, אבל גם עם האחים שלנו אנחנו לא מוכנים להפקרות. דיני הנפשות הם לא של האברכים, הם של עם ישראל כולו. וכשאחד החרדים שהיה בתוך העולם פתאום צעק נמות ולא נתגייס, לו אני נמצא שם מולו, אני מעדכן אותו שזה לא שהם ימותו אם לא יתגייסו, יכול להיות שכולנו נמות אם הם לא יתגייסו, כי פתאום יתברר לנו שאין כאן מספיק לוחמים להגן על עם ישראל ועל המדינה, אותה מדינה שמשלמת את הקצבאות שלהם. תודה.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
מה נשמע?
לא, אני בסדר, תודה. הייתי היום בספרייה הלאומית, מרחיב לב, באמת.
וזה בדיוק שמיקי זוהר מנסה בעצם פרק את כל מוסד הספריות. זה לא הספרייה הלאומית, לדעתי זה לא קשור.
לא, לא קשור ללאומית, להפך, זה כל הקונקורנציות הקטנות.
לא, אני בטוח בלי לדעת שאתה היית כמון ילד שהולך לספרייה, נכון?
כן, וכיוון שהייתי מצטיין, נתנו לי לקחת 2 ספרים ביום.
אני לא אשכח איך פעם אני הייתי לוקח ספר ומתחיל לקרוא אותו על האופניים, תוך כדי רכיבה על האופניים, וגמרתי פעם על עמוד מודעות, אתה מכיר את העמודים האלה, העגולים?
העגולים הגדולים, כן.
בום!
יש מקום לכמה רוכבי אופניים על עמוד אחד.
כן, התפוצצתי עליו. אבל מה אתה נוגע בספריות? נו באמת, בדור הטיק טוק, כשאתה מסתכל על הדור הזה שלנו, אתה יודע, והיופי של ספריות זה כמעט ללא עלות, זה מאוד מסובסד, שאפשר קצת לקנות דעת, זה מוציא אותי, אבל אני מניח שזה גם כסף קטן. אבל מה אנחנו מדברים על ספריות?
זה כסף קטן, ובאמת כל הספריות הגדולות בעולם התלבטו האם יש להם בכלל עוד מקום בדור האינטרנט. ומסתבר שיש, אתה רואה את אולם הקריאה בספרייה הלאומית, מלא, יש שם 600 עמדות. זה לא יומן הדבר הזה, זה פשוט.
מה הלכת לקרוא?
לא הלכתי לקרוא, הלכתי לראות, כי יש לי באמת פינה חמה בלב. חוק הספרייה הלאומית שהגשנו ב-2007, על פי בקשתם, היה חוק שהגשתי יחד עם מיכאל מלכיור ואני, והוא עבר, למרות שלקחתי אותו כי הייתי צריך מישהו מהקואליציה. חוק של אופוזיציה אפשר היה להפיל אוטומטית, אבל הוא עבר ואפשר היה להקים את הספרייה הלאומית. לא כתבתי מילה אחת בחוק, אגב. הכל, השופט זמיר, שהיה איזה ועדה לבחינת מצבה של הספרייה, צירף לחוברת שלו גם נספח הצעת חוק, וביקשו ממני להגיש אותו.
עכשיו אני אחיר את האווירה. ישבת שיחת רקע עם שי ניצן?
לא, לא, אותו לא זימנו לה.
אני קורא פה בוויקיפדיה שלו, תוך כדי שאתה נולר, התואר שלו זה מנהל אשכול תוכן בספרייה הלאומית.
כן, הוא היה רקטור, ואז אמרו, מה זה רקטור בספרייה? השם אשכול תוכן אותי היה מדאיג יותר, אבל נדמה לי שהוא לא עושה שם.
הנה אנחנו התחפשנו למדינה נורמלית, ודיברנו ביום הלועט המטורלל הזה גם, כמו כל הימים, על ספריות. אני מרגיש ממש נהדר עם העניין הזה.
כן, כן.
עכשיו בוא נלך להכיר את האווירה בחדשות.
ואני הייתי מתקצב את הספריות, לא מקצץ בתקציבם.
ברור, חד משמעית, חדשות.
עכשיו, 17:00, עם בן כספית ואריאל דעד.
אורחים מפיקים, אסף נבו ושר פלסנר, אחרי השידור בני שאולסקי, ונתחיל עם המלחמה. אבי אשכנזי, אהלן, כתב צבאי מעריב.
שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב.
אז הצפון ממש בוער. אתמול ראיתי והעליתי די מוקדם את התמונות של פגיעת רקטת הבורקן בבסיס גיבור. אחר כך התברר שהם הורידו לנו כתבם מסוג הרמס 900, פעם, כתם רביעי, שני זיקים ושני הרמסים מתחילת המלחמה. תן לנו עדכון יום ראשון אחר הצהריים.
טוב, אז קודם כל אנחנו רואים באמת שינוי מגמה בסוף שבוע האחרון של הרבה יותר ירי מצד חיזבאללה לעבר שטח ישראל. בצד אומרים שהם פגעו בלא מעט אנשים של חיזבאללה במהלך סוף השבוע. השיא היה באותו אמבולנס שהוביל כמה פעילי שטח של חיזבאללה. חיזבאללה מודה כרגע רק על מותו של החובה של האמבולנס, אבל בצד אומרים שהיו שם שלושה מחבלים ברמת בחירות, פעילי שטח בחירים, שסיכלו אותם, ובסך הכל במהלך סוף השבוע פגעו ב10 חוליות של מחבלים בדרום לבנון. תראה, צריכים לראות מה שקורה פה בשבועות האחרונים. חיזבאללה משנה את היחוד שלו בגבול הצפון. אם בתחילת הלחימה ראינו שבוצעו ירי של נוטט לעבר היישובים, ירי מדויק, ירי של נוטט שהוא בטווח של 4-8 קילומטר, גם על מירון, גם על בתים כמו מנרה, מרגליות ויישובים אחרים, חוליות הנוטט האלה נסוגו לאחור בגלל שצהל יודע לסכל אותם. במקומם החיזבאללה מפעיל מספר אמצעים. אחד זה את הכתב"מים, שהוא משגר עם ג'ויסטיק מבירות או מצור או צידון, מפעיל אותו, משגר אותו לשטח ישראל, כלי שנחשב מדויק ויכול לחסות לו על מה שנקרא הפער של הנונטטים. הדבר השני שהוא מבצע זה את ירי הבורקן, שזה ירי שהוא משגר, היא לא פצצה מדויקת, אבל היא עושה נזק נרחב לסביבה, וזה מחפה על הרמת הדיוק. וכמובן הדבר השלישי, זה הירי של אותם טילי קטיושות 120 מילימטר שאתם זוכרים אותם מתקופת מלחמת לבנון הראשונה וגם חלקה בשנייה, שאותם הם יורים בעזרת מסעיות במרחק של 30 קילומטר מהגבול, 25 קילומטר מהגבול, ירי לא סטטיסטי, ירי סטטיסטי לא מדויק, איפה שפוגע פוגע, איפה שלא פוגע לא פוגע, ואנחנו רואים את זה גם כיוון.
בעצם הם אומרים לנו, תשמעו, 1701 לא משנה, גם אם תגיעו לאיזשהו הסדר במתווה 1701 ונסיגה של הכוח הפעיל של חיזבאללה מצפון לליטני, זה לא משנה, אנחנו יכולים להמשיך לפגוע בכם מתי שנרצה.
קודם כל זה נכון. השתיים, 1701 שישראל מדברת עליה כל הזמן, זה הזזת כוחות רדואן. הרי חיזבאללה, אתה מכיר את זה, אריה, יש שתי כוחות עיקריים, יש את כוחות הדרום שזה כוחות הגנה, ויש להם את כוחות רדואן שזה כוחות התקפה. אם אנחנו ניקח את זה כאילו למקביל הישראלי שלנו, אוגדות 91 ואוגדות 98. 98 אוגדות מתמרנת, תוקפת, 91 אוגדות קו הגנה. ההזזה של כוחות רדואן, של אותם 8,000, 7,000 לוחמים שמאומנים לבטח שיטות למרחב הישראלי, זה מדהיג את ישראל, וזה רוצים להזיז למרחק של עשרות קילומטרים מהגדר, סדר גודל של 30 קילומטר, שאם הם גם יחליטו לבצע התקפה, יהיה זמן התגוננות לישראל להתגונן ולהיערך. ולכן זה הקריטיות בעניין הזה של החלטת האום. כרגע יש כמה מאות מאשר אדואן שהם עדיין נמצאים באזור הגדר, אבל בהחלט חיזבאללה יכול להמשיך ולראות בכינון לא ישיר בתלול מסלול, לעבר ישראל, הוא עשה את זה בעבר.
כן, ירי תלול מסלול זה דבר שהוא לא האיום המיידי. אנחנו בטראומת 7 באוקטובר של כוח שיכול לפרוץ ולכבוש ולענוס ולחטוף ולצור. אבל בואו נעבור רגע לרמת הגולן. אני רואה עכשיו צילומים של שריפת ענק ליד קצרין. הם יורים הרבה על קצרין, כנראה על איזה מקם באזור שם. מה, איפה זה עומד?
קודם כל, ליד קצרין יש, הם אמרו שיש את מפקדת האוגדה של רמת הגולן, שמנסים לפגוע באוגדת נפח. במקביל, גם מנסים להציט אש בשטחים, יש בכלל מלחמת אש. היום זה יום שרב ועם רוחות, ושתי הצדדים יורים כדי לחשוף שטחים, גם בצד הלבנוני וגם בצד הישראלי. אנחנו רואים הרבה שרפות שפורצות, בכוונת מכוון, מה שנקרא, כדי קודם כל לחשוף הרבה מאוד שטחים, לראות איפה יש מצבורי נשק ותחמושת שלנו שאנחנו מסתכלים לצד הלבנוני, ואיפה יש כני שיגור וכיוצא בזה. וגם הם בצד הזה מנסים לגרום נזק בישראל כדי לשבש את שטחי הכינוס וכיוצא בזה של כוחות צהל. סוג של מלחמת אש שאנחנו מכירים ויודעים בעניין הזה. זה פוגע בשמורות טבע ובחורש הטבעי, וחבל, כי הצפון הוא ירוק ויפה, ועכשיו הוא קצת צובע את עצמו בצבעים של שחור ופחם, וזה חבל. ולגבי רמת הגולן, כן, יש ניסיון של האחים, לא רק לרמת הגולן, אנחנו רואים זה גם הצד השני, אקו ונעריה מככבים מאז סוף השבוע בטווח האש של מחבלי החיזבאללה, וזה בהחלט צריך להתחיל להטריד את ישראל, שבשקט בשקט בשיטת הסלמי, חיזבאללה מרחיב את הלחימה.
בגזרה אחרת, בגזרת היום, שמענו שאותו מחבל שדרס למוות שני חיילי צהל והסגיר את עצמו לרשות בשכם, שוחרר על ידה היום. זה בעצם אומר שמעכשיו שבק וימם בעקבותיו חופשי?
קודם כל, אני בספק אם בכלל נעצר, אם בכלל הוא זרק על ידי הרשות, יכול להיות שמישהו נותן לו שם איזה סוג של מקלט, ולאחר מכן הם הבינו שלא רוצים אותו ושחררו אותו, מסיבות שלהם. סביר להניח שהוא יתאפס בזמן הקרוב. מדובר במחבל בן 34, תושב הכפר טל שליד שכם, ממש בגזרת שכם. אין ספק שמדובר פה בפיגוע ולא בתאונת דרכים, שלא תתבלבלו לרגע. יש שם מצלמות אבטחה שתיעדו את האירוע, בצהל מתחקרים בכלל את האירוע הזה. גם מדוע החיילים שהיו ליד לא פתחו באש לעבר אותו מחבל שהסתובב ליד לאחר הפיגוע ונמנעת לכיוון שכם. בהחלט השבק מפעיל לחץ מאוד מסיבי כדי לאתר אותו, הוא נמצא בבריחה. גם חטיבת שומרון נמצאת במצוד אחרי המחבל הזה.
המנובל הזה או יובל לפה או ימות, בואו נסכם את זה ככה.
זה ללא ספק בכלל, זה יש שעות, ימים, זה פה לא יקרה.
כן.
אבל הרשות אפילו לא מנסה להיראות כאילו היא...
הרשות מפורקת ומוחלשת ולא רוצה כלום. הם רוצים רק להמשיך לחיות, גם זה בקושי.
והרשות משחקת את המשחק שההגיוני מבחינתה, שהיא לא רוצה להתאמת עם הסיפור הזה, היא שחררה אותו כדי שצריך לתפוס אותו, ושהתפוך אדמה הזה יהיה בידיים הישראליות, ולא צריך להסגיר אותו ולהסתר לא כלפי התושבים שלה.
תודה אבי, אם יהיה מה להתעדכן, אנחנו עושים פרסומת אחת, ועוברים לאשכנזי אחר. והנה אשכנזי, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב, בן ואריה.
כתב משפט וואלה, בוא נראה אותך ב3-4 דקות, מנסה להסביר לנו מה היה היום בבגץ, זה אגב נמשך, נכון?
לא, עכשיו זה יסתם בול, ממש עכשיו.
בול עכשיו. בגץ הגיוס, בבקשה, נראה אותך.
תראה, זה הרעיון השביעי שלי נראה לי היום, אז אני אצליח. בגדול, היום בגעת היה צריך לדון בשלוש סוגיות שונות. אחד, מדוע תלמידי ישיבות החרדים לא מתגייסים ברגע שאין חוק שמסביר את חיית הגיוס שלהם? שתיים, איך אפשר להמשיך לתקצב אותם שעה שאין חוק שמסביר את חיית הגיוס? שלוש, האם משרדי הממשלה, להבדיל מהממשלה עצמה, זכאים לקבל ייצוג משפטי נפרד? אלה היו שלושת הסוגיות שהיום שופטי בג"ץ דנו בהם. באופן כללי, נראה לי שתוך מספר ימים, אולי אפילו שבוע שבועיים, הממשלה הולכת לחטוף כאן פסק דין מאוד מאוד חריף. כי אני, מה שאני ראיתי היום זה שהשופטים לא השתכנעו אפילו מטענה אחת של העורך דין שייצג את הממשלה, עורך דין דורון טאובן. היה שם סתירות מאוד 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 מהותיות בטענה שלו, ואני חושב שהשופטים נכנסו בו בצורה מאוד מאוד חזיתית, וכפי שזה נראה, יהיה פה פסק דין שאומר לממשלה שהיא מחויבת להתחיל לפעול למען גיוס תלמידי ישיבות חרדים.
אני מבין שאפילו השופטים השמרנים שהממשלה בדרך כלל נשענת עליהם או נסמכת עליהם, השופט סולברג למשל, לא תמך בעמדתה ממה שמשתמע משאלותיו.
כן, כי אני חושב שאתה יודע, יש פה איזושהי טעות גם קצת בהבנה מה זה שמרנות בעיניי, לא לך, אני חושב שאתה מבין היטב, אבל יש פה קצת טעות בהבנה. השופט סולברג הוא לא בדיוק בן אדם שהוא פרו השתמטות, נקרא לזה במילים הכי גסות שאני יכול, בלי פילטרים. ושהוא מפנה את השאלה לעורך דין טאובמן, שמייצג את הממשלה, ואומר לו, אבל למה רק 3,000? אנחנו במלחמה, מה קורה כאן? מה, אתם אמורים לרצות יותר מ-3,000? אז נכון, הוא לא מבטא עמדה שמרנית, מצד שני, שאין חוק, אתה יודע, השמרן האמיתי, לא המזויף, לא הפופוליסט, השמרן האמיתי אמור לפעול לפי החוק, וכשאין חוק, הוא אמור לבוא ולהגיד, חבר'ה, מה, איך אתם מסדירים את הנושא הזה?
אתה יודע, ראיתי היום ציוץ של חברנו ישי כהן, מקונן ומבכה את מר גורלם, שאיך רימו אותם, שאמרו להם בואו איתנו למהפכה המשטרית, ואז אנחנו נביא שופטים שמרנים, ואז הם לא יעשו שום דבר מחוץ לחוק, ותראו, אני לא אומר את זה במילים של ישי, כי אני לא זוכר אותם, תראו, קיבלנו פה את כל הסולברגים האלה, שהם הכי גרועים בתחום הזה. תשמע, הם לא מבינים את האירוע כנראה.
א', אני חושב שזה קשור למה שאמרתי מקודם, שמרנות איננה פופוליזם. השופט הפופוליסט באמת עושה מה שבא לו, השופט השמרן בהיעדר חוק, הוא זה שצריך, הוא הראשון שצריך לבוא ולהגיד, אתם צריכים לפעול במסגרת שהחוק נתן לכם. ההפוך, האקטיביסט הוא זה שמרחיב את החוק יותר מיני ולפעמים נותן פרשנות על טילי פרשנות בשעה שאין לו בכלל אורגן בחוק להישען על זה. הפוך, השופט השמרן הוא זה שהדבר הראשון שהוא שואל את עצמו, תראה לי את החוק, על סמך מה אתה אומר, ולכן השופט סולברג גם לדעתי לא סתם מילימטר מהשמרנות המשפטית. לגבי הדבר השני, אני חושב ששוב, ההחזבה אולי של ישי כהן הוא חושב שהחרדלים, כן, שאני חושב שהשופט סולברג נמנע עליהם, אלא יותר על הציבור הדתי-לאומי השמרן הרגיל, החרדלים הם באמת הולכים איתם יד ביד בסיפור של המהפכה המשפטית, אבל אני לא רואה את סולברג שמה, ואני גם חושב ששוב, אני אחזור על זה שוב, שמרנות איננה פופוליזם.
תראה שפסק דין של בית המשפט העליון בעניין הזה אולי לא יצליח, גם אם הוא יגיד תגייסו את החרדים, אולי הם לא יתגייסו, אבל המשמעות הגדולה יכולה להיות במניעת קצבאות ותשלומים לאותם ישיבות שלא מגייסות.
אז בוא שנייה נעשה סדר, צריך לדייק, אני לא חושב שיהיה כאן פסק דין שאומר תתחילו לגייס, אלא פסק דין שאומר לממשלה תראי איזה מתווה את עושה למען הגיוס. זאת אומרת, פסק הדין לא יוצא לצהל שיגיד לו, עכשיו תיקח לוחדי עריקים, שלח אותם לפרט יוסף ולפונוביץ'. זה, א', אם זה יקרה זה היום ונורא, אני מקווה גם שלא נגיע למצב כזה.
זה לא יקרה, בוא אני אגיד לך מה כן יכול לקרות. יש כרגע 18,000 צווי גיוס מוכנים לאברכים המחשבים של הצבא. כי החוק מצריך, אבל אף אחד לא לחץ סנד, יואב גלנט מעכב את זה. ברגע שילחצו סנד, 18,000 הצווים האלה ישוגרו ל-18,000 חרדים, המשטרה הצבאית לא תשוגר לעצור אותם, המדינה לא תאכוף את זה כי זה בלתי אפשרי, מה שכן נקרא שהם יהפכו לעבריינים, הם לא יכולים לצאת מהארץ, הם לא יכולים לוציא רישיון נהיגה, לדעתי גם יש קושי בקבלת כל מיני קצבאות, ואז נראה מה יהיה, זה אירוע, מגה אירוע.
נכון, נכון, ובעיקר לא יהיה אפשר לתקצב אותם, איך התקצוב עובד? התקצוב עובד פר ראש, בסדר? יש ישיבה, נניח ביני אשכנזי נרשם בישיבה, יופי, אתה מקבל עליו איקס שקלים. זה אפשר לתת את התמיכה הזאת, בהינתן שהתמיכה ניתנת על ידי פעולה שהיא חוקית. זאת אומרת, אתה צריך להראות שאתה לא עושה פעולה שהיא לא חוקית. וברגע שאין חוק שמאפשר לתלמיד ישיבה חרדי לדחות את הגיוס שלו, אי אפשר לתת לו תמיכה כספית, כי הפעולה איננה חוקית. ועל זה אני חושב, כמו שאומר ארי, יפול ויקום דבר, כמו שגם אתה אמרת, בן, לוחדי הריקים לא ישלחו, אף אחד לא רוצה לראות פה מרחץ דמים, אבל אפשר בהחלט לסגור את הברז, ואז אני חושב שהמשמעות הפוליטית תהיה מרחבת מאוד.
בני אשכנזי, תודה.
תודה לכם.
תודה רבה.
בני רבינוביץ', שלום.
שלום לך.
שלום, אריה, שלום, בן.
בני הוא עיתונאי, פרשן חרדי וחבר, ואתה בעצם, אם נגדיר אותך נכון, אני חושב שאתה, דעתך הפרטית לגבי גיוס חרדים, כן או לא, היא פחות רלוונטית. אתה אומר, זה לא יקרה, חבר'ה, הם לא, אי אפשר לגייס אותם, תסביר.
בוא, אני כבר לא מדבר על זה שדרך אגב, זה אחד הדברים המעניינים ביותר שקרה בסבב הזה של הסיפור של הגיוס, שהרבנים הספרדים הם הכי קיצוניים בעניין הזה, וזה כולל חברי מועצת חכמי התורה של ש"ס. זה לא איזה רבנים, מה שנקרא, מהעידה החרדית מנטורי קרטה.
שזו תופעה משונה, כי רבים מהמצביעים שלהם כן משרתים.
שוב, אתה מדבר על מצביעים, יש הבדל בין מצביעים לבין הפוליטיקאים. מי שמנהל את ש"ס זה פוליטיקאים חרדים. הם אלו שמנהלים את העניין. עכשיו, כמה שדרי אם ירצה או לא ירצה, אני לא חושב שהוא גם רוצה, הוא לא יכול לעשות שום דבר כשכל הרבנים החרדים, הספרדים, אפשר לומר, כמעט מקיר לקיר, נגד גיוס גם כאלו שהם לא לומדים, אני מדגיש את זה. עכשיו, פה יש פה דבר שהוא באמת חריק ושינוי טוטלי ממה שאנחנו ידענו עד היום. עד היום ידענו, מי שיושב ולומד תורה ותורתו ומותו במלוא מובן המילה, מקבל דחיית גיוס. הרב שך בשעתו כתב, כשהוא היה יושב ראש ועד הישיבות, מי שלא תורתו ומותו אינו זכאי למה שנקרא לפרס הזה של תורתו ומותו ודחיית גיוס. אבל מאז עברנו מה שנקרא, הרבה מים בירדן כבר זרמו מאז, והמצב השתנה לחלוטין. היום המצב הוא שגם בחור שלא לומד יקבל דחיית גיוס. זה לא היה לפני 40 שנה, 30 שנה, כשאני למדתי בישיבה, מי שלא למד, לא קיבל דחיית גיוס, היה צריך להתייצב, כמו ילד טוב ירושלים. זה השתנה לחלוטין, ולעניות דעתי לא יקרה שום שינוי בעניין הזה, לא יהיה גיוס חרדי. אם אני לא מדבר על השוליים שיש היום, אז יהיה גם מחר, לא יקרה כלום. מה צריך להיות לפי עניות דעתי, שמי שלא לומד צריך ללכת להתגייס. ופה היה מצופה מהעסקנים החרדים, חברי הכנסת החרדים, שישבו עם הצבא ויגיעו להסדר על מסגרות מתאימות לכל הבחורים האלו, שיבואו מחר ללבקום. והם חרדים כדי שהם יישארו חרדים, כדי שהם יישארו שומרי תורה ומצוות. אריה, מי כמוך יודע שגם בחורים מהציבור הדתי-לאומי שמתגייסים היום לצבא, חלק גדול מהם חוזרים בתום השירות לא דתיים. אי אפשר לבקח עם המציאות הזאת ולחרדים.
זה נכון, אבל גם סטודנטים שהולכים לאוניברסיטה לפעמים משנים את דעתם ועוזים. אני לא חושב שזה השירות הצבאי עושה.
אריה, אם אתם כל הכבוד, בוא לא נשווה בין לימוד באוניברסיטה לבין אמונה ודת ותורה ומצוות. אתה יודע למה אני מתכוון.
אני יודע, אבל גם השירות הצבאי הוא לא זה שגורם לי.
שהמסגרת משפיעה על האנשים. וכל בן אדם באיזה מסגרת שהוא חי, זה מה שמשפיע עליו, אני תרגיל לך.
בני, אני רוצה להפנות את הדיון למקום אחר, עם כל הכבוד לדיון התיאולוגי שלכם שהוא מרתק. אתה אומר שזה לא יקרה, אני שואל אותך עכשיו, נסה רגע להתנער מהדעות הקדומות שאתה בא איתן, אני לא אומר את זה לשלילה, כי אתה בא מתוך המגזר, ותחשוב, אם המדינה הזאת באמת הייתה מדינה חפצת חיים, ואתה באמת הולכת עכשיו עניינית ואומרת ומוציאה חוק, תאר לעצמך שראש הממשלה זה, לא יודע מה, ליברמן, הנה בבקשה, דווקא יש דוגמה טובה, ויוצא חוק שכל מי שלא משרת בצבא או בשירות אזרחי / לאומי, אפרופו ערבים, לא יכול להוציא רישיון נהיגה, להוציא דרכון, לקבל שקל, לא ביטוח לאומי, לא הבטחת הכנסה, לא השלמת הכנסה, לא שום דיור, הטבות, הנחה בארנונה, כלום. מה קורה?
אני מדבר, בוא, אנחנו מדברים הרי פרקטית, עזוב כרגע את
הדעות שלי. לא, מדברים תיאורטית האמת, לא פרקטית.
לא, אני מדבר, זה לא תיאורטית, מעשית. לעניות דעתי, סדר גודל של 5,000 בחורים מתגייסים. ואם 5,000 בחורים מתגייסים, סגרנו את הבעיה. אין יותר בעיית גיוס. אבל בוא, נהיה
אז ענית לי, הייתי בטוח שתגיד לי לא, כי אני חושב שזה
לא, תעזוב את הקשקושים האלו, נמות ולא נשרת, עזוב, נו, אנחנו איך אומרים, אנחנו מכירים את מי אם אנחנו מדברים. אני לא מדבר על הלומדים הרציניים, שבאמת, מה שנקרא...
כמה כאלה יש מתוך מחזור? אני ראיתי נתונים.
תשמע, אני מדבר, אם אנחנו מדברים פלוס מינוס בשנה, יש סדר גודל, שוב, אני לא יודע...
פלוס מינוס, ברור.
בין 12 ל-16 אלף מלשבים יש בשנה. אני מעריך שמתוכם בין 60 ל-70 אחוז יישבו וילמדו, יש 30-35 אחוז שילכו והתגייסו לשירות לאומי, שירות אזרחי, צבא, כל המסגרות מה שנקרא לסוגיהם. זה מה שיקרה.
בגלל האיום של החבילה של ליברמן מנע, או שהם יודעים שחלק מזה זה סתם מילים באוויר, כי אי אפשר לשלול קצבאות ביטוח
לאומי? לא, בגלל החבילה של ליברמן מנע. בוא, אנחנו מדברים על אנשים שלא לומדים. אני מדבר על אלו שלא לומדים ומקבלים היום דחיית גיוס. והחבר'ה האלו, אז אמנם כרגע מה, בוא, אני רוצה, אני הייתי מת לדבר יותר פתוח וקשה לי קצת, בכל זאת אני בא. יש במידה רבה אנשים שלא מוכנים ללכת להתגייס, כי לא מאפשרים להם את זה. אם מאפשרים להם לא להתגייס, למה שהתגייסו?
אתה אומר שהם סתם מפחדים? אתה אומר שהם מפחדים לשרת כי צבא זה מקום מסוכן?
ברור! אם מאפשרים לבן אדם לא להתגייס, לא כולם קופצים על העגלה, מי שיכול להתחמק מזה, והוא לא מה שנקרא איזה, איך אומרים, ציוני דקול למי... חבר'ה, בואו, אנחנו שוכחים את הציבור החרדי, הוא לא מגדולי הציונות.
אנחנו בוא בני, אנחנו נעשה אתכם ציונים, תן לנו זמן, אני צוחק. בני רבינוביץ', תודה.
תודה רבה.
מנדי גרוזמן, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
מנדי, מגיש את מנדי ביטן ברדיו כאן מורשת, חבדניק, נכון מנדי?
אז טוב, אני אגיד שכן, אז תקפו אותי חבדניקים שאני לא באמת חבדניק, אז בסדר.
עדיף לא להזדהות.
גם בכלל חבד.
מה אתה אמרת היום, תגיד לי את זה במדויק, שכל תעשייה של שקרים, הייתי תלמיד בישיבה, לכאורה כל חצי שנה רב הישיבה היה חותם לי שאני לומד 8 שעות ביום, לכן קיבלתי פטור נפשי מצהל, בפועל לא למדתי כמו כל אנשי התקשורת החרדים. תן לנו יותר פרטים.
טוב, לא, דבר, כן.
בן כמה אתה קודם?
אני מ-36.
טוב, אי אפשר כבר לגייס אותך, אתה חטייר, דייסה.
אבל אתה יכול לגייס ואז להפסיק להתנדב.
נרשמתי לשלב ב', אבל כרגע כנראה שצהל חושב שאני לא כזה שובר שוויון, אז אמרו לי להמתין קצת.
בוא נאמר, אבל... אתה לא תחזיר את הביטחון לעם.
כנראה שלא לצערי. כן. אגב, הציעו לי בזמנו כל מיני חבר'ה מתוך המנהלת, בואו נקמבן אותך, חבר'ה, אין לי עניין במדים, זה גם ככה לא יהיה גיוס. גם ככה שלב ב', מבחינתי זה לא באמת תיקון או משהו השלמה. אז בסדר, אם יש להם מצאו לי מה לעשות, מצוין אם לא. אני, מבחינתי, גם מה שאני אגיד עכשיו זה גם איזשהו תיקון. אוקיי, מאיפה להתחיל? רצית שאני אסביר את מה שאני אומר. לא, אני רק אמרתי דבר פשוט. שבמשך שנים אמרו עכשיו כבר לאחרונה ירדו מהשקר הזה, כי הוא התחיל להתגלות. אבל במשך הרבה שנים אנחנו זוכרים הטיעון ששלט, הטיעון של המסברים המחרדים, היה רק מי שלומד, רק אותו, אנחנו רוצים לפתור כל מי שלא לומד, ממש, אבל ממש בשמחה, בטח שנגייס אותו, בטח ובטח ובטח. עכשיו זה כמובן שקר מוחלט. שלא לדבר על זה שגם מי שלא רשום בישיבה אפילו, לא יקבל עידוד ברוב המקרים להתבייס, בוא נדבר גם על מי שלומד בישיבה, אבל הוא באמת לומד בה. סתם, הוא רשום בישיבה, והוא לא תלמיד חרוץ.
היו חשיפות של כל מיני מערכות אזעקה, שליחת אס-אמסים או מסרונים לאנשים, יש ביקורת, תבואו, תתייצבו.
כן, אבל אני אומר מעבר לזה, אפילו לא משהו שהוא... אני הייתי תמיד בישיבה, וכמו כל מקום, אתה יודע, יש את האלה שלומדים, ואלה שהם קצת בפנימיה, קצת בברזיית מים למטה, קצת עולים לבית מדרש, קצת יורדים, כמו שיש בתיכון, כמו שיש בכל מקום. זה לא באמת שהוא אמר לי, רגע, אתה לא באמת לומד, אתה לא זכאי לפטור, על פי, אתה לא באמת מגן על הצבא, אז אתה כן תתגייס. לא, כי הדבר היחיד, ושזה הדבר האמיתי, זה שהציבור החרדי מפחד. באמת באמת מפחד. מפחד למה? כי כל המערכת החרדית היום בנויה על הסיסטם הזה של של ישיבה, ואז חתונה, ואז קצת כולל, ואז חלק ממשיכים, חלק עובדים, אבל זה בגדול הסיסטם. ואני אפילו לא שופט אף אחד, כי אתה יודע, למצב הזה, זה לא היה קורה לבד. שותפים לזה גם מנהיגים מימין וגם משמאל, גם חרדים וגם חילונים, לפיקציה הזאת שתלך ותמשיך. והיום עכשיו דורשים מהחרדים, רגע, בואו תשנו מאפס את הכל. אז אני בעד הדרישה הזאת, רק צריך להבין את המורכבות. זה לא אומר שלא צריך לדרוש. אני בעד לדרוש, ואני חושב שצריך לדרוש אפילו בכוח, בכפייה. אני לא מבין למה מפחדים לומר את המילה הזאת, הרי את כולם מגייסים בכפייה, אז כעיקרון גם את החרדים צריכים לגייס בכפייה, זה כהנחת יסוד. איך עושים את הכפייה הזאת כשמדובר בציבור כל כך גדול? אוקיי, אפשר לדבר על זה. אני חושב שמה שבני הזכיר, או סליחה שאתה הזכרת, לגבי מניעת תשלומים כלכליים, זו אופציה מאוד מאוד טובה, זה ידיד ואפשרית. עכשיו, אני רוצה לומר משהו לגבי האופציה הזאת. נניח וזה לא יביא לגיוס חרדים, זה עדיין מטרה בפני עצמה. לקחת ממי שלא משרת לטובת מי שמשרת, זאת מטרה. גם אם זה ייצר בזה, המצב הוא קצת פחות לא צודק במצב כזה. זה דבר ראשון.
ולהערכתך סנקציות כאלה
לנו, לא?
כן יביאו
לא,
לגיוס של, של כמה אלפים?
מה?
סנקציות כאלה יביאו לגיוס של כמה אלפי אנשים שאינם לומדים בפועל?
בוא אני אגיד משהו כזה, כן? אני אגיד משהו כזה. אני בזמנו, כשהגעתי לפטור, הרי רבים לא מגיעים לפטור בכלל, למה? כי הם עושים פשוט מעמד בין ישיבה עד שהוא גיל 26-27, ואז במילה יש להם פטור, והם לא צריכים לשקר. למה אני שיקרתי? אני באותה דוגמה, שומעים אותי?
כן, כן.
אני אומר, אני באותה נקודת זמן הייתי בן 22. עכשיו, כבר הייתי, בוא נגיד, עדיין בישיבה, רגל אחת בחוץ. ואז בגלל שיצאתי לחול וחזרתי התבטל לי המעמד בין ישיבה, ואז היה לי צו ראשון. עכשיו באותה נקודת זמן באמת דחיפה קלה והייתי מתגייס, דחיפה קלה, כי חצי שנה אחר כך כבר התחלתי ללמוד באוניברסיטה הפתוחה והתחלתי לעבוד, זאת אומרת זה היה כזה לקראת, אבל באותה נקודת זמן בוא נגיד שעוד קצת פחדתי מזה. אז אני ברור לי שאם נגיד היו אומרים לי, אם אתה תעשה פטור על רקע נפשי, אתה לא תוכל להוציא רישיון, כי אתה סכיזופרן, או לא תוכל ללמוד באוניברסיטה, אז כן, התשובה היא כן, אני הייתי מתגייס. וברור לי שסנקציות כאלה יגדלו. תראה, אנחנו יודעים שסנקציות הועילו בדברים הכי אישיים, כן, ילודה. הרי במשך שנים החרדים בעד ילודה, וחיי דחק ועניינים, והנה איכשהו ברגע שבזמנו נתניהו ב-2003 ביטל את הקצבאות, הוריד אותם באופן איתר, כן, ראינו ירידה מאוד ברורה בילודה. למדינה יש כוח, להגיד אין לה כוח, זה פשוט לא נכון.
מה יקרה אם הצבא יראה ויוכיח שהוא יודע לייצר לחרדים סביבה סטרילית, סטרילית? אני מתבייש בעצמי שאני אומר את זה, אבל בוא נאמר ככה, בלי שיבואו להם בעין נשים. זאת אומרת, יחידות מסוימות שבהם אתה יכול באמת לעבוד בצורה כזו, לא שאתה יודע, חרדים שמסתובבים ברחוב, נוסעים באוטובוס, אפילו עובדים, כאילו הם לא רואים נשים, אבל נניח, הצבא יראה וכמובן גלת כושר והכל, זה ישנה משהו?
לא ברצון טוב. אף אחד לא מתגייס ברצון טוב. ואולי צריך להיות במקביל לזה שיהיו מקלות קצת כדי לעודד אנשים מתגייס. תראו, אנחנו לא מנהלים את הדיון הזה.
אני חייב לתקן אותך במשהו, אני בטוח שגם אריה עושה את זה, אותך ואת כל האחרים. במגזרים שלנו יש הרבה שמתגייסים ברצון טוב. נניח אנשים שהצבא משחרר, אני מכיר אפילו מצוין, אחד מהם הוא היה, הוא עדיין, הוא תמיד יהיה בן הבכור שלי, ומשתחררים על איזה מחלה ומתנדבים חזרה, זה קורה הרבה. למה אצלכם את הרצון הטוב הזה?
יש לפחות אחד לשבוע שאני מקבל פניות, תעזור לי להעלות פרופיל,
בדיוק.
כי אני לא יכול להגיע ליחידה קרבית? הרבה
שאלה.
מאוד כאלה.
לא, אין שאלה, אני אומר דבר כזה. בסופו של דבר, הצעיר החילוני הממוצע מתגייס, מהסיבה הפשוטה, שכולם מתגייסים, נכון? הוא לא רואה אופציה אחרת. הוא לא מגיע בכלל למצב הזה של כן ולא, וצריך לכפות אותו. הוא מתגייס, כי כולם מתגייסים. הצעיר החרדי באותה מידה בדיוק לא מתגייס, כי כולם לא מתגייסים סביבו. לבוא אל הילד בן 18, אתה יודע מה, אפילו לאבא, או להורים הפרטיים הללו, זוג בני, זוג חרדי, שאומר, רגע, למה שאני אגייס אותו? שיש שונה מכולם. זו דרישה שהיא לא... הם לא העניין. כדי לשנע ציבור, לשנע ציבור, להתגייס, צריך, כן, צריך מקלות. עכשיו, אתה צודק לגבי זה שרבים מתגייסים ברצון טוב, עושים מעל ומעבר. אבל אנחנו יודעים שאם לו מלכתחילה, עכשיו אומרים צבא, נטו, צבא על בסיס מקצועי, על בסיס התנדבותי. יכול להיות שרבים, לא התגייסו. ואני אומר בפועל, אולי אצל החילוני זה ברצון טוב, גם אתה יודע, אחרי שנים של חינוך וכולי. בפועל, כשיש לך ציבור שלא מתגייס, ואתה רוצה שהוא יתגייס, זה חייב לבוא עם מקלות. עכשיו, אתה יודע למה אנחנו מנהלים את הדיון הזה בכלל? הרי יש שתי אופציות על השולחן. או לעשות את זה בתהליכיות, בהידברות, או לעשות את זה עם איזשהו אלמנט של כפייה. את ניסינו את האפשרות הראשונה, אנחנו לא מדברים עכשיו בתחילת שנות ה-90. מה לא ניסו? מה באמת לא ניסו? איזה מין הידברות לא ניסו? מה לא ניסו? יאיר לפיד, כשהחרדים היו באופוזיציה,
כולם, מה זו, מה? בוא, בוא, אתה צעיר. אבא של יאיר לפיד.
כן.
טומי לפיד, זה התחיל שם.
כן, אבל גם אני אומר, מה שנחשב מתנגדי החרדים המובהקים, מה הם הציעו? טוב. הרי תמיד הם הציעו משהו בקטנה, הכל היה בהידברות, בגץ האמתני שהחרדים כועסים עליו, תמיד ביקש, מה הוא ביקש? הוא לא ביקש שוויון מוחלט, הוא אמר, תראו לי משהו, תראו לי בכאילו, מה שנקרא, תנו לי בכלל את האפשרות לפסוק באתכם, תשחקו את המשחק לפחות, וכולל ההצעה הזאת של גנט, שכן עכשיו הם רצים איתה פתאום, כי מבינים שזו אופציה טובה, אבל בזמנו התנגדו, ניסו את האפשרות של ההידברות, למה לא לומר את זה? אנחנו כאילו מנהלים דיונים תיאורטיים, ממש ניסו.
שפה על האומץ, תודה.
תודה רבה. תודה, ביי ביי.
טוב, אז ראות נתיתי האורגון תעשינו דווחי תנועה, אצל פרסומות ונחזור, חכו לנו.
בסדר.
חבר הכנסת אלמוג כהן, עוצמה יהודית, שלום.
ערב טוב.
שלום לכם ולכל המאזינים, ערב טוב.
מה אתם אומרים בנושא העסקה, אגב קוראים לה בטעות עסקת או נאום ביידן, זה עסקת נתניהו. זה מתווה שעבר בתמיכת כל חברי קבינט המלחמה ועם נתניהו, דבר.
ראשית, בנוגע לעסקת נתניהו, דפי המסרים עובדים בצורה מצוינת. ראיתי גם צילום של כל הלידרים אצל אחינו בשמאל, שהוציאו בדיוק את המינוח הזה. אז ככה שזה בינתיים עובד מצוין. בנוגע לעסקה עצמה...
לא הבנתי מה אתה אומר.
בנוגע לדפי המסרים שמחלקים לכם
שזו על עסקת נתניהו. שזו עסקת נתניהו ולא ביידן, גם אתה אומר, לא?
לא, לא, אני לא אומר את זה, אני שמעתי את הנשיא ביידן מדבר על זה. שמעתי את ראש הממשלה מדבר על
זה. שמעת את ראש הממשלה מכחיש את זה? הרי זה עבר בקבינט המלחמה. קודם כל, אני חייב להגיד לך שמעולם לא קיבלתי דף מסרים מאף אחד, אבל עזוב את זה רגע. הדבר הזה עבר בקבינט המלחמה, נשיא ארצות הברית מצהיר שזה המתווה הישראלי, ולשכת ראש הממשלה מעולם לא, היא מתווכחת עם ניואנס פה וניואנס שם, אבל היא מעולם לא הכחישה את זה.
אני לא רואה את העניין, את הנושא הזה בתור ניואנס, אני רואה את הנושא הזה בתור מאוד מאוד מהותי לעתידה של מדינת ישראל, והיכולת שלנו להבטיח שלעולם לא עוד 7 באוקטובר. כרגע הכיוון הוא לא 7 באוקטובר, לפני שבעסקה הזו אנחנו גם אוכלים את הדגים המסורים, גם מגורשים מהעיר. בוא נסתכל על זה כך. האם חמאס ישלוט ברצועה ביום שאחרי? כן. לפני שלא רשום אחרת, גם לא נאמר אחרת. האם כל אחינו החטופים יחזרו אלינו הביתה? לא. לפני שמדובר על 3 שלבים, כאשר ההפרשים ביניהם יכולים להגיע עם מסע ומתן שמתנהל לחודשים רבים, אולי אפילו שנה, יהיה קשה למצוא אותם במידה ויהיה פיצוץ בעסקה. 3, בנושא ההרתעה וההשלכות הגיאופוליטיות והגיאוסטרטיביות של העסקה הזו על האזור, הסניות מעין כמותה, זה בבלים עבורות, אנחנו פותחים את הדלת לאותם טרוריסטים, אומרים להם, בואו, תשחטו עוד ילדים, יהיה לכם פה, יהיה לכם ממש כדאי לעשות את זה.
תראה, למה אתם מתנגדים, זה ברור לגמרי, אני שותף לדעתכם זו, אבל השאלה אם האיום שאם העסקה מתקבלת בניסוח שהנשיא ביידן אמר, אם זה מתקבל, ואתם עוזבים את הממשלה, אם לא תיפרס לרשת ביטחון מצד אלה שתומכים בעסקה מהאופוזיציה היום, אז לא עשיתם כלום.
תשמע, בסוף אנחנו לא באים לחפש, אתה יודע, מה שנקרא את ביטחוננו, אשתי ואת עתידנו הפוליטי, אלא לבוא ולדאוג שהדבר הזה לא יקרה בשנית. אני רוצה להזכיר, אני תושב אופקים, איבדתי עשרות חברים באותו היום, מה שעיניי ראו שם, זה מה שתושבי כפר סבא, ראש העין, קו התפר, יראו גם בשלב כלשהו, או, לא, או היום, עוד שנה, עוד שנתיים. זה יקרה, זה לא שאלה של אם, זה בעיקר שאלה של מתי. ועלינו להבטיח שזה לא יקרה בשנית. בסוף אני גם שואל שאלה מאוד הגיונית את בן, כי הוא פטריוט ישראלי, ואי אפשר לקחת לו את זה. איפה כובד המשקל עובר על החמאס? מה מנופי הלחץ על החמאס? ולפי הנשיא של ביידן, לפי הנאום של ביידן, שאני מאוד מכבד אותו.
אני לא בעניין של נופי לחץ. אני בנאום ביידן, שהוא עסקת נתניהו, ועצוב שאתם מספרים לעצמכם סיפורים ולא מבינים שמרמים אתכם, אבל זה אירוע אחר. בנאום ביידן שמעתי בפתיחה, שחמאס לא ישלוט בעזה ביום שאחרי, שמעתי שישראל תוכל להמשיך ולהילחם, שמעתי לא רק להילחם, אני אפנה אותך לקטעים, אני קראתי את הנאום ושמעתי אותו איזה 3 פעמים, וגם לרדוף את האחרים לשבעה באוקטובר, זאת אומרת, אף סינואר כזה או אחר לא מקבל פה שום חנינה, ואני חושב, עכשיו פה כזה תמונת מקרו, שלריב עכשיו עם עוד 2.5 גדודים ברפיח, הרבה פחות חשוב לי להסדיר את הציר הענק ההיסטורי, הסוני, ישראלי, אמריקאי, נגד איראן, ותוך כדי שאני ממשיך את העבודה בעזה, כמו שאני עובד ביהודה ושומרון. זו התפיסה שלי.
שוב, אנחנו נופלים לאותה, אגב, אני מכבד את דעתך מאוד, אבל אנחנו נופלים לאותה קונספציה שנפלנו שנים רבות. בואו רגע נעשה סקירה על האויב, מי האויב. האויב הוא לא ארגון שמונה ממניעים פיננסיים או ממניעים כלכליים. האויב מונה ממניעים דתיים, אידיאולוגיים. מדובר בארגון טרור איסלאמיסטי רדיקלי שכל מהווייו... אז אם אריה אלדד לידך, אני אשאל אותו כי אדם מאמין, אריה, כמה כסף אני צריך לשלם לך כדי שתעזוב בדרך האמונה בקדוש ברוך הוא?
אז זה ברור לגמרי, אבל אני לא רואה, אני לא רואה,
לאח שלנו בן כספי, זה לא ברור.
אני לא חושב שגם ביידן או נתניהו,
כדי שאתה תעזוב את דרך התורה.
אלמוג אחי, אני צועק לי לכבוש את עזה מ-2008, נו בחיית.
נו, אז אנחנו מסכימים.
נכון, אבל אני חושב שנכון לרגע זה, אחרי שצהל הרג שם לא מעט מחבלים, קטש ופרק לרסיסים את עזה, לא השלים את ה... לא, תשמע, אתה יודע מה...
אתה לא יכול להעניש...
אני מסתכל. תקל על יהודה ושומרון, אלמוג, התחלנו, תקשיב רגע, התחלנו את יהודה ושומרון, את חומת מגן לפני 21-22 שנה, וזה עדיין נמשך, לכן אני לא מתכוון להפסיק לרגע, את המכה העוצמתית נתתי, נותנים לי עכשיו מתנה להביא את סעודיה ולהקים את הדבר הזה שעבד ב-14 באפריל. אריה, סליחה, לא דיברת.
זה אפילו אתה לא מאמין שכל...
מאמין בכל ליבי.
מה שיש בעסקה הזאת, זה אתם מפסיקים להילחם ואולי תקבלו את המחבלים. זה מה שיש.
החטופים. ואולי, לא, לא
החטופים. החטופים,
החטופים. החטופים, אנחנו לא מקבלים אותם.
נכון.
תראו את המתווה, ותראו שהם רובם נשארים שם.
תגיד,
אלמוג, מכיוון
שלרגע, שנייה, מכיוון שהחילוקי דעות בינינו הדיאלוגים לא ייפטרו פה, שורה תחתונה כי נגמר לנו הזמן, מה אתם הולכים לעשות? מה הקו האדום?
אני בשמיני באוקטובר, כשעדיין גופות חבריי לא זוהו, הבהרתי שמי שלא מתכוון לסיים את העבודה, אני לא אעשה שקר בנפשי, אני מחויב לתושבי הנגב, עליהם, בי הם נתנו את האמון שאני אייצג אותם, ואני אייצג אותם ואשמע את כולם. אני לא אוכל להיות שותף למקום ובו מפקירים ילדים בעוטף, בקיבוצים, במושבים, בערים, באופקים, בזרות, להישחט שוב. אני רק רוצה לומר משהו בנוגע לנושא של חמאס. בסוף, בסוף, בסופו של דבר, אני באמת ממליץ לכולם, לכל המאזינים, ללמוד את הארגון, את המניעים שלו. האם יכול להיות שהארגון הזה יחדול מג'יהאד? לא. אין סיכוי, זה לא קיים.
אין על זה בכלל ויכוח.
זה נוגד כל מטריה. לכן אנחנו צריכים להבטיח. בנושא של ההרוגים שהרגנו להם, חצי משפט, אין להם ערך לחיים. הם מקדשים את השוהדה. מה שהם לוקחים בחשבון, מה שהם מחשבנים לו וירקדו גם דווקא.
אף אחד לא חולק על כל מה שאמרת, גם לא יאיר גולן.
שטח.
להביא לך את הציטטות?
על החמאס? עכשיו?
של יאיר גולן על החמאס? חמאס פרטנר?
כן, אבל גם נתניהו חשב על זה ככה. אני מדבר על היום. טוב, אלמוג, תודה רבה לך.
תודה רבה.
שירחתם אותי חברים.
ביי, להתראות. לא שאלתי אותו. אתה ראית שהיום שהוא לא ידע שברק היה ראש ממשלה?
לא, הוא היה.
פרסומות ונחזור. פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית בבר אילן, חוקר בכיר במכון ירושלים אסטרטגיה וביטחון, שלום.
ערב טוב.
אין לנו הרבה זמן, אנחנו לא נפריע לך. תן לנו סיכום מנהלים על מה ביידן רצה להשיג אתמול, ואם הוא השיג אותו.
כן, מה שהוא רצה להשיג בראש ובראשונה זה למנוע מצב שבו
בן גביר וסמוטריץ' משתלטים על המדיניות, גם כך הם חושדים שהם משפיעים על נתניהו הרבה יותר מאשר נתניהו מנהל אותם, ולכן הוא רוצה למנוע מגנץ ומאייזנקוט לעזוב את הקואליציה, כי חלום הבלהות שלו זה ממשלה שנשלטת על ידי בן גביר וסמוטריץ'. הדבר השני זה מערכת הבחירות בארצות הברית, כל דבר שביידן עושה וגם טראמפ בחודשים האחרונים מכוון לבחירות, הוא רוצה להראות שארצות הברית עושה כמה שהיא יכולה, כמה שביכולתה, כדי לנסות להגיע לסיום המלחמה. הוא רוצה לסיים את המלחמה, הוא פוחד מתרחבותה. נראה, תראו מה שקורה בצפון, שם יש סכנה שתהיה מלחמה בעצימות גבוהה עם חיזבאללה, שתביא למלחמה אזורית. והדבר האחרון זה שלמעשה הוא מציע אסטרטגיה של יציאה, שלמעשה נתניהו סמך את ידו עליה, קוראים לזה היום שאחרי, אבל צריך לדעת מה קורה כשהמלחמה בעצימות גבוהה מסתיימת. הוא הניח את היסודות האלה, הוא הפתיע את נתניהו שחשב שהמסמך הזה יישאר חסוי, כי למעשה חמאס אמר שלא ינהל מסע ומתן עד שלא תיפסק המלחמה ברפיח. יש לי הרבה מאוד שאלות לגבי חורים שיש בתוכנית הזאת והסיכוי לממש אותה.
ביידן ובלינקל מאמינים שחמאס חותם על זה ואז הכל בסדר?
הם לא מאמינים לחמאס, אבל הם כן הם מנהלים מסע ומתן עם מדינות ערביות. אנטוני בלינקן ישב ביום שבת, והיום הוא יושב על הטלפון עם הרבה מאוד שרי חוץ בכל העולם הערבי. הם מאמינים שבאמצעות סעודיה וקטר ומדינות אחרות הם יצליחו לכפות על חמאס לפנות את הרצועה.
תגיד, דבר אחרון, יש תיאוריות קונספירציה שהוא מתואם עם נתניהו, שזה הכל הצגה, ונתניהו באמת קיבל את המכתב ההזמנה לקונגרס, ועכשיו הוא ילך על זה לבחירות, אתה מאמין בזה?
יש המון אנשים שאוהבים קונספירציות, אבל בסוף מסתבר שזה רק קונספירציה. קשה לי להאמין, אני חושב שיש פה איזה מלכוד לנתניהו, לפני שאם הוא דוחה את זה, אז הוא דוחה תוכנית שהוא סמך ידו עליה, ואם הוא מקבל את זה, יכול להיות שיתפרק לו הממשלה, ואני חושב שזו בדיוק הדילמה שביידן רצה להעמיד את נתניהו בפניה.
ונתניהו אכן בדילמה, אנחנו לא יודעים לאן זה יוביל, אבל הייתה פה דרמה גדולה מאוד ביום שישי. פרופסור גלבוע, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה רבה, שלום.
אתה מאמין שזה מתואם, אריה?
לא, אני לא מאמין שזה מתואם, אני מאמין שהוא עשה לו תרגיל וחשף אותו, ואני מאמין שגם אם נתניהו היה הולך על זה, וסמוטריץ' ובן גביר לא היו מטרפדים את זה מצידם, חמאס היה אומר
לו. אורחים ומפיקים, אסף נבו ושר פלסנר, חייל שידור בני שאוזקי, אורחי הדיגיטל אסף חרמוני, רות מתתיהו ארגון ואליעזר בן יהודה, אחינו ספורטינג קופן ופרימו, אנחנו נתראה פה מחר.
מחר, יהיה יותר חם.
עם קונספירציה או בלעדיה, שלום.
יהיה יותר חם.
Thank you.